מה שנראה את המקור הראשון לצד ימין זה מתוך ספר נפש החיים. אנחנו מדי פעם נדבר על דברים ששייכים לבית המקדש, אמנם זה מרוחק מחיינו, אבל באמת כל מה שהתרחש בבית המקדש זה קשור גם להיום, וגם היום יש לנו מה ללמוד ואיך להתקרב אל הבית הגדול הזה. אז קודם כל נראה את הדברים של נפש החיים, שזה דברים כלליים ביחס לעבודה שהייתה בבית המקדש, ומתוך זה ניכנס לתוך קורבן התמיד, וגם נברר לעצמנו למה עכשיו, מה עניינו של קורבן התמיד, מה אנחנו רוצות לקחת מקורבן התמיד. אז קודם כל נפש החיים אומר כך, ולדרכנו יש לומר גם כן, שרוצה לומר, אל תחשבו שתכלית כוונתי הוא עשיית המקדש החיצוני. אומר ריבונו של עולם לעם ישראל, אני לא מצפה שבית המקדש יהיה רק העצים והאבנים והכלים. זה לא העניין, זה לא עניין טכני. בית המקדש זה לא דבר טכני, זה לא דבר חיצוני. יש פה משהו אחר. אלא תדעו שכל תכלית רצוני בתבנית המשכן וכל כליו, רק לרמז לכם שממנו תראו וכן תעשו אתם את עצמכם. אומר בעל נפש החיים, בית המקדש שבנוי בירושלים זה ביטוי לבית המקדש שאני אמורה לבנות בתוכי. ההיכל שקיים בירושלים הוא ביטוי להיכל שאדם צריך לבנות בתוכו. וזה מה שהוא אומר, כתבנית המשכן וחיליו, כולם קדושים, ראויים ומוכנים להשרות שכינתי בתוככם ממש. זאת אומרת, כן, שכשריבונו של עולם משרה שכינתו במקדש, זה ביטוי לזה שאנחנו מצליחים להשרות שכינתו בתוכנו. זה ביטוי לזה שאנחנו מצליחים לבנות בתוכנו. כן, יש שיר כזה, נכון? בלבבי משכן אבנה. פעם תקשיבו למילים כששרים את זה. להדר כבודו, זה בית המקדש, זה לא משהו שכשיהיו לנו מספיק, כשיהיה לנו מספיק כסף, כשיהיה לנו מספיק אבנים, כשיהיה לנו מספיק עצים, אז אנחנו נקים את בית המקדש. זה בכלל לא זה. אומר נפש החיים, בית המקדש ייבנה כשאנחנו בתוך תוכנו נבנה לעצמנו בית מקדש, וזה מה שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לא כתוב ושכנתי בתוכו, כתוב ושכנתי בתוכם. מה זה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם? למה כתוב בתוכם?
אז מה זה דורש מאיתנו?
רגע, אנחנו נברר, תכף כל השיעור נברר מה זה דורש תכלס. אומר בעל נפש החיים שככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן, תכלית כוונתי שכן תעשו את עצמכם. זאת אומרת, העבודה שלנו זה להצליח לבנות בתוכנו איזושהי קרבת אלוקים, ורק אחרי שתהיה קרבת אלוקים בתוכנו, תהיה משמעות לזה שגם יהיה מבנה כזה, כן? המבנה הזה יהיה בנוי מעצים ואבנים, זה ברור. אבל המשמעות של העצים והאבנים תהיה שלמה כשזה גם יהיה בתוכנו. אני אומרת שוב, אנחנו עוד נלמד על בית המקדש, מדי פעם נלמד על בית המקדש. אבל זה הרעיון. לא יכול להיבנה בית השם, זה לא בית רגיל. זה גם לא דומה לכל התהליך של הגאולה. בתהליך של הגאולה, אני אומרת את זה בסוגריים, כשעם ישראל חוזר לארצו אחרי 2000 שנות גלות, אז ריבונו שלא מבקש מאיתנו לבנות, ריבונו שלא מבקש מאיתנו לסלול כבישים, מאיתנו לטעת עצים, מאיתנו להילחם על האדמה הזאת. הוא לא אומר לנו, תחכו שהכל יהיה מושלם ואז תתחילו, מה פתאום תבואו, קיבוץ גלויות ויבוש ביצות ובניית ערים וכו' וכו', כל מה שאנחנו עושים, זה נדרש מאיתנו. הבית מקדש זה משהו אחר, כן, אמרנו את זה כבר כמה פעמים, בית מדרש זה מקום שהוא לא מצומצם במקום. זה בעולם הזה, אבל זה שייך לעולמות העליונים. אז אי אפשר לבנות את בית המקדש אם לא נבנה אותו, אם לא נהיה במדרגה רוחנית ששייכת לבית מקדש. זה לא קשור, שוב, זה לא טכני, זה משהו אחר, זה מדרגה עליונה, עליונה, עליונה. ולכן צריך ללמוד מה זה בית מקדש, מה משמעות הקורבנות שהיו בבית המקדש, מה משמעות כל העבודה שהייתה בבית המקדש. וזה מה שהוא אומר, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן, אתם יודעות שכשנקרא את הפרשיות, גם תרומת הצווה, גם ויקהל פקודי, זה פרשיות ארוכות שמתארות מידות, אורחים, איך, אורגים את הדברים, איך בונים את הדברים, זה לא טכני, זה לא עבודה טכנית. זה משהו מאוד מאוד פנימי, ולכל אחד מה, לכל אחת מהמידות, לכל אחד מן העשיות, יש משמעות. ובטח אחר כך לעבודה שבתוך המשכן והמקדש. אז אני רוצה שהיום נראה מה היה התפקיד של קורבן התמיד. כתוב פה בכותרת תפילות כנגד תמידים תקנום. גם על זה נדבר בעזרת השם בהמשך, לא היום. אבל זה שאנחנו מתפללים תפילת שחרית בבוקר ותפילת מנחה בין הארבעים, זה כנגד קורבן התמיד. אנחנו רוצות להבין את המהות הפנימית של קורבן התמיד ולהשליך את זה על החיים שלנו. לא דווקא על התפילות שלנו, התפילות שלנו זה דרך אחת, אלא בכלל מה יש בקורבן התמיד, מה קורבן התמיד נתן לעם ישראל, ואיך אני יכולה לאמץ את הרעיון של קורבן התמיד ולקחת אותו לחיים שלי, למרות שעדיין בית המקדש לא בנוי. בסדר? אז קודם כל, כשאדם רוצה להיפגש עם העולם הזה של בית המקדש, אז בסידור תקנו לנו, אני לא יודעת באיזה סידור זה כתוב, אבל בסידור בתפילת שחרית, לפני שמתחילים את פסוקי דזמרה, אז יש פרשיית הקורבנות. אני לא יודעת מי האנשים הצדיקים שמספיקים להגיד את זה, אבל צדיקים בטוח אומרים את זה. ואדם שאומר את הפרשיות, הוא לא צריך להגיד אותם סתם, לקרוא את זה, אלא באמת לנסות להבין מה מסתתר בכל פרשה, מה המהות שקיימת בתוך כל פרשה, ושוב, זה אמור לחבר אותנו אל המהויות שהופיעו דרך הפרשה הזאת בבית המקדש, ולחבר אותנו בחיים שלנו אל הדברים האלה. אז בתוך פרשיות הקורבנות, לפני שמזכירים את קורבן התמיד, מתפללים תפילה. בסדר? וזה צילמנו בצד שמאל של הדף. והתפילה אומרת כך: יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתרחם עלינו, תחפר לנו על כל חטותינו, ותסלח לנו על כל אבונותינו, ותמחול לנו על כל פשענו, ושיבנה בית המקדש במהרה וימינו, ונקריב לפניך קורבן התמיד. אז גם התפילה הזאת זה לא סתם תפילה. כל מה שאנחנו מבקשים בתפילה הזאת, זה כנראה שייך לקורבן התמיד. כי אפשר להתפלל הרבה תפילות, לפני שקוראים בפרשיות הקורבנות את קורבן התמיד. אבל התפילה הזאת היא מיוחסת דווקא לקורבן התמיד, ואנחנו רוצות לראות דרך הדברים שכתובים בתפילה הזאת, מה אנחנו לומדות על הקורבן. אז קודם כל, קורבן התמיד קוראים לו תמיד. זה השם שלו. זה שקוראים לו תמיד, זה אומר שזה איזושהי עבודה תמידית של האדם. עבודה שחוזרת על עצמה יום יום. עבודה של האדם שהיא קיימת גם בבוקר וגם בערב, ואי אפשר לדלג עליה. אפשר היה לקרוא לקורבן הזה בהרבה שמות, והתורה דווקא קוראת לזה קורבן התמיד, כי זו העבודה, עבודה שהיא תמידית, עבודה שאין יום שאנחנו לא עובדים אותה. ושוב, דרך הקורבן ננסה לברר מה עניינו, מה מהותו. למה חשוב שיהיה קורבן שהוא קורבן תמיד? נכון, יש הרבה קורבנות, יש הרבה סוגים של קורבנות, לפעמים זה בגלל זמנים, לפעמים זה בגלל מציאויות. מה המשמעות של קורבן התמיד? אז אני רוצה שנראה דברים שהרב כותב בסידור עולת ראייה, בפרשיות הקורבנות, ודרך התפילה, דרך המילים של התפילה שאנחנו אומרים לפני שקוראים את קורבן התמיד, אנחנו ננסה לברר מה התפקיד שלו. ותקשיבי טוב למה שהרב אומר, כי זה לא קשור רק לזמנים שבית המקדש קיים. כן? אז בואו נראה. שתרחם עלינו, רואות את הפסקה שמתחילה במילים שתרחם עלינו? אנחנו מבקשים רחמים, אנחנו רוצות לברר איזה רחמים אנחנו מבקשים ואיך זה קשור לקורבן התמיד. אז הרב אומר כך: שורש הקדושה התמידית המתאימה לקדושת התמיד והשפעתו על תוכן התפילה היא קשורה בהכרה שבפנימיות יסוד החיים שלנו מונח אוצר קדוש, יקר ומרומם מאוד, שהוא מצד עצמו עומד ולמעלה מכל פגם. קשור הוא באור האלוקי הממולא צחצחות אין קץ, ויושר וצדק חסד ואמת, אהבה וגבורה הוא מלא תמיד. אז בואו נתחיל, בסדר? מה זה שורש הקדושה התמידית? יש בכל אדם מעם ישראל איזה שורש של קדושה שקיימת תמיד. הקדושה הזאת זה איזשהו שורש, כן? זה אוצר קדוש שקיים בכל אדם מעם ישראל. וזה מה שאנחנו אומרות בתחילת התפילה, נשמה שנתת בי טהורה היא. ואומרים חז"ל, היא בטהרתה עומדת. היא בטהרתה עומדת, זה אומר שמה שהאדם יעשה וכמה שהוא יתאה וכמה שהוא יתבלבל וכמה שהוא יחטא ומה שהוא יעבור, אין מצב שהנשמה שלו תיפגע. הנשמה שלו זה חלק אלוקה ממעל. הנשמה שלו הגיעה מהעולמות העליונים. כן, כן, גם הנשמה שלך. וגם של אנשים הכי מרוחקים מעם ישראל, זה לא משנה. קודם כל יש בנו צד שהוא כולו קדוש, שהוא כולו טהור, הוא הרבה 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 מעל. כל הנפילות שלנו והקשיים שלנו, התסבוכים שלנו והבעיות שלנו, זה לא קשור. זה איזה נקודה פנימית, זכה, זכה, זכה ותאורה. וכשאנחנו אומרים שתרחם עלינו, אז הנשמה מבקשת רחמים. זה איזושהי בקשה של הנשמה. זה איזושהי בקשה של הנקודה הכי 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 פנימית של החיים שלנו, שמבקשת מריבונו של עולם שירחם. אנחנו תכף נראה איזה רחמים אנחנו מבקשים ולמה אנחנו מבקשים רחמים. אז הרב אומר, אלא שהצורך של ירידת הנשמה, ירידת הנשמה הכוונה לעולם הזה, וקישור ערכי החיים בתחומים מצומצמים ובתכונות חומריות, הוא המביא את האפשריות של הטבעה, של ירידה ושל שיקוע תדירי במעווה החטא. אז סליחה שהתתנתי, זה היה בלי כוונה. זה לא רציני להפריע באמצע השיעור, אבל סליחה. טוב, אז מה אומר ריבונו של עולם? ברגע שהנשמה נכנסת אל תוך הגוף, ברגע שהנשמה נפגשת עם עולם הזה, באותו רגע יש אפשרות ליפול, באותו רגע יש אפשרות להתבלבל, באותו רגע אפשר לעשות דברים שהם סותרים לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין את הנשמה. הנשמה, אמרנו שוב, היא נשארת תמיד בתארתה, אבל יש לה מלבושים, ויש לה תחפושות, ויש לה מסכים, ויש לה מחיצות שמקיפות אותה, וקליפות וכל מיני דברים שכאלה. וכל המסכים האלה יוצרים אפשרות שאדם, שלמרות שנשמתו מתגעגעת לעולמות העליונים, באופן מפתיע המעשים שהוא יבחר לעשות אותם, זה מעשים מאוד שפלים ומאוד קטנים ומאוד נמוכים. אז מה קורה בחיים שלנו? בחיים שלנו המציאות היא לא מציאות רוחנית קבועה. יש יום של עלייה ויש יום של ירידה. יש ימים שאדם מאוד מאוד מצליח, ויש ימים שאדם נכשל. יש ימים שהוא מרגיש עם עצמו נפלא, ויש ימים שהוא מרגיש שחבל שהימים האלה היו. וכל הזמן בתוך תוכו יש איזה מין קרב כזה, בין שני כוחות שפועלים. הכוח האחד זה באמת הכוח של הנשמה, שרוצה את העילוי ורוצה את הרוממות ורוצה את הקדושה ורוצה את הטהרה. והכוח השני זה הכוח שמפיל אותנו מטה מטה, זה הכוח של השחיקה ושל הקטנות והשטחיות. וזה שאנחנו כל כך כל כך חיים את החיים על פי החושים שלנו. מה שאני רואה זה מה שאני חושבת שזה ככה נראה, ומה שאני שומעת אני מבינה שזה מה שנשמע. בעולם הזה צריך ללמוד לחיות מעבר לחושים. החושים מאוד חשובים. אם אני לא אראה, אז אני אפול. אם אני לא אשמע, אז אני לא אבין. כן? אם אני לא אמשש, אז אני אעשה טעויות. אני לא חושבת שהחושים הם לא חשובים. אבל החושים הם רובד מאוד, מאוד, מאוד שטחי של החיים. אני לא יודעת אם סיפרתי לכם שפעם עיוורים שעשו להם ניתוח והחזירו להם את כוח הראייה, אני לא יודעת אם הם היו ממש עיוורים, אולי הם ראו צללים, אבל הם לא ראו. וכשהחזירו להם את כוח הראייה, הם לאט לאט שקעו בדיכאון. כולם. אז שאלו אותם למה, מה קרה? אז הם אמרו, כשלא ראינו, אז חווינו את העולם כאינסופי. זה היה בלי סוף, זה היה נצח. ועכשיו אנחנו רואים שלכל דבר יש סוף, זה מדכא. עכשיו הם צודקים. העולם הוא אינסופי. באמת, מי שלא רואה, מצד אחד הוא בחיסרון, מצד שני הוא חווה את הדברים בצורה אחרת לגמרי, מופלאה, נצחית, אינסופית. וכשפתאום הם ראו שלכל דבר יהיה סוף, כן, אני לא יודעת מה יש מאחורי הקיר הזה, זה מה שאני מסוגלת. אולי יש מאחורי הקיר הזה כל מיני כוחות, מופלאים, גדולים, לא יודעת, לא רואה. אז אנחנו כל הזמן בקרב, אנחנו כל הזמן במלחמה. ושני הכוחות האלה כל הזמן עומדים אחד מול השני. אין רגע שאדם יכול להגיד, עכשיו הכוחות הנמוכים שלי נרדמו. אין דבר כזה. אין דבר כזה. ולכן, קודם כל, הנשמה מבקשת רחמים. ולכן, אנחנו צריכים איזושהי פעולה, איזשהו מעשה שידאג ליום-יום. מעשה, לא מעשה. נכון, לפעמים יש איזה כזה. משהו מיוחד, איזה מעשה מיוחד של חסד שאדם עושה, איזה הברקה של הבנה רוחנית שהוא הבין. בסדר, זה מאוד יפה, זה מאוד נחמד. אבל אנחנו מדברים על היום-יום, על השגרה, על האפוריות, על יום שחוזר אחרי היום שהיה לפניו, ויום שיבוא אחרי היום הזה. ולכאורה הכל נראה אותו דבר, מאיפה יהיה לנו כוח? איך בתוך שגרת היום-יום, יהיה לי כוח להצליח כל פעם כשהכוחות הנמוכים, השפלים, השטחיים, הרדונים והקטנים האלה יופיעו, מאיפה יהיה לי כוח להתגבר עליהם? והרב אומר, הרב מתאר את זה, את הכוחות האלה, אומר הרב, ולעומת זו פועלת היא העלאה התדירית מיסוד קדושת התמיד, עולת תמיד, זה קורבן עולה מלשון עלייה לעלות, באותיות תולה, עולת ותולה, תולה זה תולעת, זה אותם אותיות, רק קצת בהיפוך. מה זה תולה? שדורשי רשומות הזכירו, כלומר התולה האוכל לאיתו, מהרס בהדרגה ומחלה את החוסן של אור החיים אשר לעוז הקודש בפעולתו האיטית המהרסת תדיר. אז הרב מצייר את הקטנות של החיים כמשל, כן? זה לא משל שהוא המציא, כן? זה משל שקיים עוד לפני שהרב כתב את הדברים, כמו תולעת קטנה שמחרסמת. נכון, תולעת היא קטנה, היא לא מסוכנת, אולי בנות צורחות כשהן רואות תולעת, אבל זה רק מפת זה שהן בנות. זה לא באמת בגלל שזה מפחיד, כן? אפשר לחסל אותה בשנייה. אני מקווה שכשאתם בוררות אורז אתם לא פוגשות את היצורים האלה. אבל מה זה תולעת? שוב, תולעת זה קטן. זה לא מפחיד, זה לא בעייתי במיוחד. אבל מה היא עושה? היא הולכת לאט לאט, והיא מחרסמת. היא קצת מחרסמת פה, וקצת מחרסמת שם. ופתאום כשאתה נפגש עם זה, אתה אומר, רגע, איך זה קרה? איך היא הצליחה לחרסם בתוכי כל כך הרבה בלי ששמתי לב? אומר הרב, התולעת הזאת היא עובדת תמיד. היא לא יוצאת לחופשה, היא לא מפסיקה. היא עושה את זה לאט לאט, באיטיות, אבל יש לה תדירות. היא נמצאת תמיד, היא בתוך השגרה של החיים. אומר הרב, כנגד התמידיות הזאת, מול התולה יש לנו את קורבן עולת התמיד. עולת התמיד זה שאדם כל יום, כל יום בבוקר ובין הארבעים הוא מזכיר לעצמו מה באמת השאיפות שלי, מה באמת החלומות שלי, מה באמת, לאן באמת אני רוצה להגיע, על מה באמת אני רוצה להילחם. על איזה טוב אני חולם, על איזה אמת אני חולם. אז קורבן התמיד זה לא סתם קורבן, זה קורבן שמזכיר לי מי אני באמת. אז יש כוחות שמחלישים אותי, יש כוחות שמקבצים אותי, יש כוחות שמחרסמים בי. אין יום שיעבור בלי עולת התמיד. אין יום כזה בעולם, במציאות ובשנה. אין כזה דבר.
אז הרבנית, איך יש אישור לנשים כאילו לא להתפלל שיש להם ילדים וזה וזה?
כשיש ילדים, זה מציאות אחרת, נדבר על זה בעזרת השם. אבל עכשיו תנצלו את זה. תנצלו, זה הרגעים האחרונים שלכם.
לא, אבל איך יש לה אפשרות כאילו להתמודד, כאילו...
אישה זה שעשה מכרצונו, נדבר על זה, נלמד על זה בעזרת השם. בסדר? ובה הקדושה של התמיד, הפועלת תמיד בלא הפסק עלייה של הסמכה, עולת תמיד, והיא מנצחת את ההשחתה האיטית התדירה. אז מה יש בעולת התמיד? לפעמים השגרה נראית אפרורית וחיוורת ומוכרת כזאת ולא מרגשת ולא מרתיטה לבבות. נו, בסדר, הקרבנו את הקורבן הזה אתמול ושלשום ולפני שלשום. איזה כוח זה כבר יכול לתת לי? למה לא נחפש ברקים וזיקוקים והתרגשויות? זה נחמד ברקים וזה נחמד זיקוקים וזה נחמד התרגשויות. אבל אומר הרב, עולת התמיד זה יסוד בחיים שלנו. לדעת להכניס אל תוך השגרה ולשמוח בזה שזה תמיד. זה שזה תמיד, כן? זה כמו האדם שיגיד, כבר 70 שנה אכלתי ארוחת בוקר, זהו, אני שבע מכל ה-70 שנה, לדעתי, אני לא צריך יותר לאכול. אין דבר כזה, נכון? שום אדם לא יגיד דבר כזה. זה נכון שהוא אכל, בסדר, זה נתן לו כוח לאותו יום, אבל הוא צריך כוח גם ליום הבא, וגם ליום שאחריו, וגם ליום שאחרי אחריו. יש משהו בעולת התמיד, משהו מאוד יסודי. עם ישראל נפגש עם עולת התמיד כל הזמן. כי אנחנו קונים ביחד את הכסף לעולת התמיד. זה שהכהנים מקריבים בשבילנו, הם מקריבים בשבילי, לא משנה איפה שאני גרה, לא משנה שאני פרט אחד קטן מתוך מיליוני אנשים בעם ישראל. עולת התמיד היא של כולם. זה שייך לכולם. כשהכהנים מקריבים את זה בבית המקדש, זה אני מקריבה את זה בבית המקדש. וזה איזושהי חוקיות כזאת, חוקיות רוחנית. מה זאת אומרת? העולם בנוי על הרבה חוקים, חוקים שלא משתנים, איזושהי מחזוריות קבועה, אני לא יודעת להסביר את הכל, אבל התהליכים הקבועים הם איתנים, הם עוצמתיים, הם מובילים את העולם, והדברים חוזרים על עצמם, וגם בתוך הגוף של האדם, נכון? יש לנו מערכות שלא מפסיקות, נכון? ניסיתם פעם להפסיק לנשום, מי שניסתה פעם? לא כל כך נצליח. כן, מערכת העיכול שפועלת כל הזמן, כל הזמן היא פועלת, אין זמן שהיא מפסיקה לפעול. כן, אם חס ושלום יש חולי, אז זה מפסיק. זרימת הדם בגוף של האדם, זה גם, זה מערכות שפועלות כל הזמן. גם ברוחניות אנחנו צריכים לדאוג שהמערכת תפעל כל הזמן. ולכן זה כל כך... זה הבסיס, בסדר? זה לפני כל שאר הקורבנות שנקריב. נכון, אז אנחנו אומרים בתפילת מוסף של שבת, אז אנחנו אומרים, מה אנחנו אומרים? חוץ, סליחה שאני לא זוכרת עכשיו, זה היה בדיוק אתמול, ואמרתי את זה בדיוק אתמול, אבל בסדר, אני כבר זקנה, אני לא חייבת לזכור הכל. שאחרי שמזכירים את המוסף, אז אומרים שזה חוץ מהתמיד הרגיל של יום יום. אנחנו מזכירים לעצמנו, נכון? שבת זה יום מיוחד, מקריבים קורבן מוסף מיוחד לשבת, זה חגיגי, זה הכוח של שבת, זה האור של שבת. נדבר על שבת בעזרת השם השנה. אבל זה לא הדבר הראשון. הדבר הראשון זה עולת התמיד. הדבר הראשון זה השגרה הזאת. זה הדבר שחוזר יום, 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 יום. אי אפשר להסתמך רק על ברקים, רק על זיקוקים, רק על התרגשויות. זה לא זה. זה לא מה שבונה באדם את היציבות, את הביטחון, את העוצמה, את האמת של חייו. לבנות את האמת זה בתוך השגרה. לבנות את האמת זה עמל שחוזר על עצמו כל יום ואחר כך כל שבוע ואחר כך כל חודש, כל הזמן. זה הבסיס. בלי הבסיס הזה, זה עולם של דמיונות. אתה מדמיין שכשהתרגשת ממשהו, וואו, אז התקרבת להשם, ומה קרה אתמול כשלא התרגשת, ומה קרה שלשום? לא חייבים להתרגש כל הזמן. אפילו שאנחנו בנות ואנחנו נורא אוהבות להתרגש. מוסיף הרב ואומר, מפני שהיסוד הפנימי של הנשמה, הלא הוא קודש קודשים. מראש צורים הראינו, קדושת האבות, שגם הם הינם יסודות התפילה המשלימים את קדושת התמיד. כנגד אבות גם כן תקנום, כאשר תקנום כנגד תמידים, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. כן? אז הרב מוסיף פה עוד דבר, זה לא רק ציווי, התפילות הן לא רק כנגד קורבן התמיד, הן גם כנגד האבות. בעזרת השם גם על זה נלמד בהמשך. בעזרת השם, על איך כל תפילה היא נובעת מתוך האבות, בסוף אנחנו בחברון חייבים ללמוד את זה, כן? אי אפשר לוותר על זה. אבל מה שנגיד פה בקצרה, שהאבות הם העבירו לנו את הגנים האלה. האבות הם העבירו לנו, זה שאברהם מתקן תפילת שחרית, ויצחק מתקן תפילת מנחה, זה איזה גנים שמועברים עלינו שאנחנו שייכים לזה. שהמפגש שלנו עם ריבונו של עולם דרך השחר ודרך בין הארבעים זה יסודי בעבודת השם שלנו. זה יסודי ומהותי וזה מה שנותן לנו כוח. אז זה לא רק איזה ציווי אלוקי, זה משהו שהאבות הופיעו אותו, זה הופיע בעולם וזה עבר דרכם אלינו. אז זה חלק טבעי ופשוט מהחיים שלנו. יש משהו שלא קשה בעולם הזה? ספרו לי עליו. אני אשמח לשפוע.
לא, אם זה יסודי ממש, אם זה הדנ"א שלי לנשום, אז אני לא
פסיקה,
אם
תפילה
זה
הדנ"א, אז... בואי נלמד עוד קצת, ו... אני מסכימה איתך, בגלל זה אנחנו לומדות את זה. כי היינו מאוד מאוד רוצים שהכל יהיה כזה מרגש, ווואו, ועוד כל מיני שטויות. אבל זה טבעי. אבל הטבעיות שלנו התקלקלה. בגלל שהעולם כל כך מלא באטרקציות, שבסוף הפשטות הזאת של, נו, מה זה, הרי התפללתי את התפילה הזאת אתמול, ושלשום לפני שיום, כמה אפשר להתרגש? כן, כן, וגם כמו ששיר אמרה, זה קשה. בסדר, אז את כבר יודעת את כל התפילה בעל פה, מאיזה כיתה את מתפללת? לא יודעת, א', ב', ג', לא משנה. זה לא כמו תפילת יום כיפור, שרק בשנה שעברה התפללת אותה, והמילים כל כך מרגשות אותך, ואת יכולה לבכות, הלוואי ונבכה כל תפילה, את מבינה? אבל זה קשה, זה בגלל זה אנחנו לומדות, כי אני לא רוצה לדבר רק על התפילה, אני רוצה לדבר על העבודה שלנו. בשנה הזאת זה הולכת להיות שגרה אפרורית, שיא הטובה, אבל גם קורבן התמיד זה שיא הטובה, אבל אתה לא תמיד מתרגש, אתה לא תמיד אומר וואו, וזה באמת קשה, אבל זה הבירור שלנו, מה זה? אומר הרב, ומתוך ההשקפה בהירה, שיש כאן אור קדוש מופלא, אסור זה כבול, מלשון אסורים, אסור בסביבה של תוכן המחה את אורו, יש פה אור גדול בקורבן הזה, בסדר? יש אור גדול, אני משתמשת בתפילות האלה כמשל בכלל החיים שלנו. יש אור גדול בתפילת שחרית, אני לא מרגישה את האור הזה. אני קמה עייפה, אין לי כוח, חלמתי חלומות רעים, יש לי כל כך הרבה דברים לעשות עוד היום. איפה אור? איזה אור בכלל? בסדר, אני פותחת את הסידור, אני אומרת את המילים, אני מנסה, אבל... נו, הייתי חולמת על משהו קצת יותר... מרגש, יותר מרומם. אומר הרב, תקשיבו, יש שם אור קדוש מופלא, זה פשוט מכוסה באיזה חשיכות של העולם הזה. זה החשיכות של העולם הזה. שהוא מנסה להסתיר את זה שיש פה אור. הוא מונע ממנו את הוד זוהרו. ואז הרחמים מתגוללים. זה מה שאנחנו מבקשים. מה זה רחם עלינו? רחם עלינו זה תעזור לי להיפגש עם הנשמה שלי דרך הדברים השגרתיים, דרך הדברים היומיומיים, דרך הדברים שחוזרים על עצמם, שבאמת הם הכי מוכרים לי. אז זה ברור שברגעים גדולים אנחנו נתרגש ונבכה ונשמח ונרגיש רוממות רוח, בסדר, אבל בסוף יש יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, וחוזר חלילה. אומר הרב, זה מה שאנחנו מבקשים, להושיע, לעלות מאפלה לאורה, להצליח בתוך החושך להיפגש עם האור, שתרחם עלינו. אז קודם כל זה תפילה של הנשמה. הנשמה מבקשת על עצמה שדרך הדברים השגרתיים היא תצליח לצמוח, היא תצליח לגדול, היא תצליח להתקדם. זה קודם כל, זה קודם כל בקשת הנשמה. מתוך זה אני רוצה שנהפוך רגע את הדף ונראה איך הרב מחבר את זה. כן, עכשיו ביקשנו רחמים, איך הרב מתאר את קורבן התמיד, כן? ונקריב לפניך קורבן התמיד. יש לכולם דפים? בסדר? מי שיצחה דף? שאלה?
איך אם הוא גם שגרתי,
אז כשאנחנו, קודם כל להאמין בזה, שזו עבודה מאוד חשובה. למה זו עבודה חשובה? כי לכל הכוחות, כל הכוחות שנגדנו, הם עובדים כל הזמן. יום יום, שעה שעה, דקה דקה. אי אפשר לחכות רק לכל מיני דברים מופלאים כאלה שיתנו לנו כוח. אי אפשר, זה לא העבודה האמיתית. קורבן התמיד, עולת התמיד, זה נגד התולעת הזאת. עכשיו את עולת הזאת לא מפסיקה. אז אנחנו לא יכולים להסתמך רק על דברים, וואו. בסדר, דיברנו קצת על שבת, עוד נלמד על שבת, שהיא באמת נותנת כוח לכל יומי השבוע, שהיא מחזירה את האדם לעצמו. אבל בסוף גם ביום שלישי אני צריכה כוח. וגם ביום רביעי וגם ביום חמישי. אז אין לנו ברירה אלא להתחבר למהות של העבודה היומיומית, השגרתית. להגיד לעצמי, אני לא מחפשת בעבודת השם רק את ההתרגשות. אני מאמינה שבעבודת השם הקבוע יש איזה כוח פנימי שיעזור לי כל הזמן להתחבר לעצמי. נכון, זה שהאדם אוכל 3 פעמים ביום, זה משל שעוזר, שקל לי להסביר דרכו. למה אוכל 3 פעמים ביום? כי הוא אכל בבוקר, זה הספיק לו עד הצהריים, הוא חייב אנרגיה, זה אנרגיה. זה אנרגיה רוחנית. קורבן התמיד, זה אנרגיה רוחנית שאדם חייב להיפגש איתה כל יום. כן, קודם כל בוא נלמד את זה, בסדר? ונפנים את זה ונחבר את זה לעצמי. שנבין שזה לא סתם, זה לא... נכון, גם תפילה זה עבודה שבלב, אפשר להגיד. זה הכל נכון, אבל בסוף זה הביטוי לתמיד, תמיד, תמיד. נזכור את המילה הזו. ונקריב לפניך קורבן התמיד, הפכנו את הדף. אומר הרב, אותה השטיפה של הקדושה התמידית, אשר אין מעצורים לה, ושהיא תמיד פועלת וחיה. היא תמיד פועלת וחיה, אתם מבינות? היא תמיד פועלת וחיה. שזוהי הפעלת קדושת קורבן התמיד, היא נפגמה בייחוד על ידי חורבן בית המקדש. אז קודם כל לדעת שהיא תמיד פועלת וחיה, הקדושה הזאת היא תמיד, היא נמצאת. אבל כשחרב בית המקדש, כשחרב בית המקדש, כתוב על זה דברים רבים וקשים בדברים של חז"ל, כן? כתוב למשל, שמאז שחרב בית המקדש לא נראה רקיע בתהרתו. מה זה לא נראה רקיע בתהרתו? נכון, השמיים כאלה יפים. נכון, הרבה פעמים את מסתכלת אל השמיים ואת אומרת, וואו, איזה רוממות, איזה יופי. איזה... לא, אומרים חז"ל, את חושבת שזה יפה. את יודעת איך השמיים נראו כשבית המקדש היה קיים? הכל היה טהרה. הכל היה בהירות. אז היום גם המבט שלנו הוא לא טהור, המבט שלנו הוא לא בהיר. מה שאנחנו רואות, אנחנו חושבות שאנחנו מבינות, אבל זה הרבה הרבה יותר עמוק. זה יש וילונות שמסתירים את הבהירות. יש וילונות שמסתירים את הטהרה. אז השטיפה הזאת, אנחנו לא מרגישים אותה. השטיפה של הקדושה התמידית. אף אם בעת רצון לפעמים אור קדוש מופיע מתוך מחוואו, הרי זהו רק מזמן לזמן, כן? אז הרב אומר, לפעמים יש איזה ברק כזה, התרגשות כזאת, איזו תחושה פנימית שהיה פה איזה משהו קרוב לאלוקים. אבל זה קורה פעם בכמה זמן, ומה יהיה עם היום-יום? מה יהיה עם השגרה שלנו? אבל המשך הקדושה התמידית שרק היא הינה הערובה לבלי ייכשל בכל חטא אבון ופשע באורחות החיים השוטפים. אז כמו שיש קדושה ששוטפת, יש אורחות חיים ששוטפים. את קמה בבוקר, את יוצאת לדרך, אין לך מושג עם מה תיפגשי ואיזה ניסיונות יעמדו מולך ומה המציאות תדרוש ממך, ואם תתבלבלי או לא תתבלבלי, ואם תדעי מה לעשות או לא תדעי מה לעשות, ומה יגידו לך על מה שאת עושה. זה איזה שטף כזה של חיים. אומר הרב, זהו דבר שאי אפשר להשיג אותו, כי אם כשנקריב לפניך את קורבן התמיד, שזוהי סגולתו המיוחדת להכניס בקרב נפשנו ובעולם ההוויה בכללו את יסוד חיי הקודש הזורמים תמיד באורם הבהיר. אז שוב, זה כוח של זמן של בית המקדש. אבל איך נחנך את עצמנו לזה? איך נאמין בזה? קודם כל, שנזכיר לעצמנו שהעבודה שלנו מתחילה בשגרה. ובשגרה זה לקום בבוקר, וזה לשמוע את השיעור ששמעת בדיוק בשבוע שעבר. ולא תמיד את יוצאת מהשיעור ואת רואה זיקוקים, אני מקווה. כי זה לא הערך של השיעור. ולא תמיד את מתרגשת בהתרגשות מטורפת ומזילה דמעות בשיעור. כי זה לא זה. כי קודם כל העבודה שלנו זה העבודה היומיומית. זה לשמוע עוד דבר ועוד דבר. ולהאמין שמה שאת שומעת מתוך התורה זה לא שמיעה חיצונית. זה משהו שחודר אל תוך תוכך פנימה. ונהיה חלק ממך. ברור שלא תמיד תזכרי את הכל, כי בשכל זה קצת יותר מורכב, כן? זה נכנס לאיזה מגירה, אבל את מקשיבה, את כותבת, את יושבת אחר כך בערב ועושה לעצמך איזשהו סיכום יום, את רושמת לעצמך באיזה פנקס קטן תובנות באמצע השיעור, כן? הייתה לי בת שישבה פה, כן? גם תואר עושה את זה נראה לי. אולי גם דניאלה. תמיד הייתי רואה אותה, פתאום מוציאה את הפנקס, כותבת לעצמה משהו. זה משמעותי. תכתבי, היה משהו משמעותי, תכתבי את זה לעצמך בפנקס. שלא תחפשי את זה אחר כך, באיזה תאריך זה היה, באיזה שיעור זה היה, באיזה הקשר זה היה. אנחנו שוכחים, אני בעצמי לא זוכרת מה שאמרתי. אז בטח שמי שלומדת מהבוקר עד הלילה, היא לא זוכרת. אבל תאמצי את השגרה, כדי באמת שיש שטף של קדושה. ולא לצפות שהשיעורים יהיו כל פעם, וואי, התרגשתי ובכיתי ונזכרתי באיזה משהו והרגשתי, מקווה שאף אחד לא מרגישה פה איזה אורות עליונים, כי אז נצטרך לבדוק מה מצבה הנפשי. בלי אורות עליונים ובלי זה, בסדר? אבל זה הכוח, זה קורבן התמיד. קורבן התמיד, זה לא תמיד מתחשק לקום בבוקר, אין לי חשק, בא לי בחורף בכלל. בא לי להישאר מתחת לשמיכה. חם שם ונעים שם וכיף שם. וקורבן התמיד אומר, קורבן התמיד זה בבוקר, קודם כל בבוקר, עד שנגיע לבין הארבעים יש עוד הרבה זמן. תקומי, תקומי, תקומי ותגידי לעצמך, השגרה הזאת זה הכוח שיצמיח אותי. השגרה הזאת זה הכוח שיעזור לי אחר כך לעמוד מול כל הכוחות האלה. כן, כתוב, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו. זה אמר האיש לקיש שהיה ראש חבורת שודדים וחזר בי תשובה. הוא לא אמר את זה כשהוא היה ליסטים, הוא אמר את זה אחר כך. וכתבו את זה משמו בגמרא. יצרו של אדם מתגבר עליו כל יום. הוא מבקש להמיתו, הוא עובד כל הזמן. איך אני אתגבר עליו? אני אתגבר עליו בגלל שאני אתרגש מדברים? לא. אני אבנה בתוכי. כל שיעור אני אבנה בתוכי עוד לבנה ועוד לבנה, עוד נדבך ועוד נדבך. לדעת לתת כוח לשגרה, לדעת לתת כוח ליום יום, לדעת לתת כוח לדברים שחוזרים על עצמם. לא להיבהל מזה, לא להרגיש שאם לא התרגשתי היום אז מי יודע מה יהיה. אני שומעת שיעורים של הרבנית חנה בנצח ישראל, אז יש בערך על כל פרק 100 שיעורים, מכל השנים, בסדר? זה מיליון שנים. 100 שיעורים, 90 שיעורים, 80 שיעורים, אני שומעת כשאני הולכת לחדר כושר כבר הרבה זמן. ואז כל פעם אני אומרת לעצמי, נו, כבר שמעת 67 שיעורים על אותו פרק, אתם מבינות שהרבה פעמים פשוט היא אומרת את אותו דבר, בסדר? וגם שמעתי את זה כשלמדתי אצלה. לא את הכל כמובן, כי לא למדתי אצלה אלפי שנים, אבל... ואז אני אומרת לעצמי, תשמעי שוב, מה קרה? תשמעי שוב. זה דברים של אמת, זה דברים של קודש, זה דברים משמעותיים, אמרה את זה אישה מאוד מאוד גדולה. תשמעי שוב מה קרה, לא נורא. אתם לא צריכות לשמוע מהפעמים אותו דבר, בסדר? אבל זה רק דוגמה. זה דוגמה לזה שזה הולך וחודר לתוכך. זה הולך ונהיה חלק ממך. זה בנייה איטית, בסדר? ויכול להיות שיהיה שבוע ימים שלם שלא תתרגשי, לא תתרגשי. אז מה? אנחנו לא באנו לשנה הזאת כדי להתרגש. אנחנו באנו, אל תדאגו, גם תתרגשו, הכל בסדר. אבל אני מתכוונת שבאיזה, עם איזה עמדה נפשית לבוא לשיעורים. עם עמדה נפשית שאומרת, אנחנו מבינות שהערך של קורבן התמיד זה התמידיות שלו. תמיד זה כבש. נו, מה זה כבש? זה לא משנה. זה לא לחפש את מה שמעבר, זה לנוק את מה שיש בפנים. זה להתחבר לאמונה שיש שטיפה של קדושה תמידית. יש דבר כזה, כן, צריך להילחם על זה. ולפעמים זה מאוד מאוד קשה. אבל זאת האמת. ואם נלך אל תוך השגרה, מתוך ההבנה הזאת, אז כבר לא נעשה חשבונות אם השיעור הזה יותר מעניין, השיעור הזה פחות, זה בכלל לא השאלה. מה אני מצמיחה בתוכי מתוך התורה שעכשיו אני נפגשת איתה בשיעור? מה אני מצמיחה מתוכי? מה אני מגלה בתוכי? מה אני מחברת לעצמי בתוך השיעור הזה? כמו שיש לאברהם אבינו מה להגיד לי, אז ככה יש לרמח"ל מה להגיד לי. וכמו שיש לרמב"ם מה להגיד לי, ככה לשמואל הנביא יש מה להגיד לי. ועוד 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 בלי סוף. לדעת לקחת, להבין שזה הנשק היסודי שלנו, לפני כל שאר הדברים. קודם כל זה הבסיס. הבסיס זה עולת התמיד. וזה מה שהרב מסביר שיחפר בעדנו, שהוא אומר רק את קדושה התמידית, לא המקרית הבאה מזמן לזמן, לא המקרית. היא יכולה לעצור את כל פרץ בשטף החיים. שזהו יסודה של הכפרה. ולהפוך במרוצת מהלכה הבלתי פוסק את כל הכוחות הגנוזים. עכשיו זה מאמר מוסגר, הרבה פעמים הרב מביא מאמר מוסגר בתוך הפסקה, כי הוא רוצה לומר את כל הכוחות הגנוזים לכוחות נישאים, אבל בואו נראה מה הוא אומר במאמר מוסגר. אשר כשאין שטף קודש תדירי בחיים, יוצאים הם לפעמים בצורה של קלקול והריסה. אם אנחנו לא נדאג לשגרה, אז פתאום נגלה שאנחנו מרוחקים מעצמנו. אם אנחנו לא נחיה, נצמח דרך השגרה, אז פתאום נגלה שהגענו למקום אחר שבכלל לא חשבנו עליו. קלקול והריסה, הממיתים חרפה על נשמת האדם ואור קדושתו. אז אני חוזרת למשפט שקדם למאמר המוסגר. את כל הכוחות הגנוזים לכוחות נישאים, שביכולתם הוא העוז לעצור כל עניין רע, ולפעול את המפעל של החיים האלוקיים התיאורים במרוצתם, שזהו יסוד הכפרה, בצורה שנוטה לביטוי של כופר וכפורת, שיחפר בעדנו. זה יעזור לנו לחפר על הקטנויות, על השטחיות, על הרדידות, על המורכבות. אז מתוך זה אני רוצה שתחזרו לצד הראשון ותקראו בזוגות את הפסקה שבצד ימין שלא קראנו, ותנסו בבקשה להדגיש בתוך הפסקה את המילים שבאמת שייכות לקורבן התמיד, בסדר?
איפה?